על הפסוק, אם בחוקותיי תלך, הוא ידוע. לשון ידוע, מצוטט, יכול רש"י, תורת כהנים כתוב, יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר, את מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. המה אני מקיים אם בחוקותיי תלך, או שתהיו עמלים בתורה. כך כתוב. בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. וזה מאוד לא ברור איפה, במה הביטוי בחוקותיי תלכו, איך כתוב פה עמלות בתורה, שתהיו עמלים בתורה. נקודה נוספת, כאן משתמשים במילה עמל כלפי התורה. יש כאלה לשונות בחזה, בכל מקום צריך עיון. כל הלשון עמל בתורה הוא תמיד, בכל מקום שאנחנו מוצאים עמל בתורה, אז הכוונה היא ללאות, כך כתוב בתרגום, לאות דשקר, לאות של שקר. דהיינו, תרחה, אבל התרחה הזאת היא חסרת תכלית. זאת תרחה שהיא לא מביאה לשום דבר. תרחה, יגיעה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הצירוף מילים עמל ואבן, אז הוא מצוי המון בתורה, המון. אומרת בתורה, בתנ"ך, בתורה שבכתב, הרבה מאוד עמל ואבן. או והביט על עמל לא תוכל, או הרע עמל וילת שקר. זה תמיד בכל מקום, זה הפסוקים מלאים, המילה עמל. עמל, כל ספר קהלת, שלמה המלך חיבר את כל ספר קהלת סביב, והמקום שהמילה עמל מופיע הכי הרבה זה בספר קהלת. ושם כתוב מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, עמל הוא בעיניי. תמיד. אז הכוונה במילה עמל, עמל, זה נקרא, כפי שמתורגם תמיד, כפי שזה נראה תמיד, אז המילה עמל היא יגיעה לריק. זה נקרא עמל. עמל זאת יגיעה לריק. יגיעה שהיא לא בונה שום דבר, היא לא יוצרת שום דבר. אין מהיגיעה הזאת, אין שום תוצאה. כלום לא קורה. זה נקרא שקט. שקר זה נקרא דבר שאין לו המשך, דבר שאין לו קיום, דבר שאין לו... זה נקרא דבר לא קיים. זה נקרא עמל, לאות דשקר, לאות של שקר. למה משתמשים כאן במילים שתהיו עמלים בתור? זה לא... הלשון הרגיל יותר בחזר, זה יגיעה בתור. כשכתוב הפסוק, הגמרא בסנהדרין, שהיא מביאה את ה... הגמרא מפורסמת בסנהדרין בדף צדיתי, כתוב הגמרא, כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי האדם לעמל נברא. אז הגמרא דנה שם באיזה עמל מדובר. הפסוק עצמו, שאדם לעמל יולד, שכתוב באיוב, אז שם המכוון הברור, המכוון להגיע, זה שהוא נברא לשווא. זה כמו שכתוב בספר תהילים, על מה שווא בראת כל בני אדם. הפשוטו של מקרא, הפשטות, הכתוב, כמו ש... כמו שלומדים אותו כל הראשונים. בתרגום כתוב שם, כמו שכתוב בגמרא, אדם לעמל יולד, אדם יולד למילאי באורייתא. אבל זה דרש, זה לא הפשט הפשוט בפסוק. זה לא המענה של, כן, מה שצופר הנעמתי אמר לי יום. אז הוא מדבר איתו, והוא מדבר איתו כל הזמן, הוא מדבר איתו, שבעצם הכל לשם. על מה שב בראת כל בני אדם, זה פסוק בתהילים. שב זה הכוונה שהרוב המכריע של בני אדם לא מוסיפים שום דבר. והקיום שלהם הוא קיום ש... כמו מישהו שהוא נשבע על אבן שזה אבן. זה במקרה הטוב. כל אדם שנשבע על דבר, אדם שנשבע על אבן שהיא אבן, או על עץ שהוא עץ, ודבר שידוע לשלושה בני אדם שזה כך, והוא נשבע שזה כך, אז השבועה הזאת היא לשם. כי היא לא מוסיפה כלום, היא לא מחדשת כלום, היא לא נותנת לנו שום. זה לא... זאת שבועה לשווא, לשווא, היא לא מוסיפה כלום. רוב בני האדם, או בני האדם שלא עושים שום דבר עם עצמם, לא מחדשים שום דבר, אז הם, הקיום שלהם, או לפחות הקיום של היום כלפי אתמול, זה תוספת של אבן שהיא אבן, או עץ שהוא עץ. שום דבר. אין כאן שום דבר נוסף, זה לא מוסיף כלום. לא מוסיף כלום, לא חידש כלום. אין בזה צורך, זה נקרא דבר שהוא לשב. לשב. זה מה שהוא אומר שם, אותו רע של איוב, צופר. הוא אומר, כי האדם לעמל. עכשיו בפירוש מדובר על שם. ועל זה הגמרא אומרת שהאדם נברא לעמל תורה. מזה הגמרא מוציאה. כן, הגמרא לא עוקרת את הכתוב בפשוטו. אלא שזה מה שהגמרא דורשת מאותו כתוב. כי האדם לעמל יולד. וכשהוא יולד לעמל, אז פירוש הדבר שהוא צריך לעמול בתורה. הגמרא מסיימת שם, באותו מקום בסנהדרין, הגמרא מסיימת. והיינו דאמרי אינשי, כולו גופי דרופטקי נינו. אז כתוב שם ברש"י שני לשונות, לשון אחד. כל הגופות הם תרחנים. חייבים לתרוח. הם חייבים לעבוד, חייבים לעמול, חייבים לתרוח. טובי לדזכי, אשרי מי שזכה. דהוי דרופטקי דאורייתא, שהוא יהיה, שטרחתו או הטורח שלו יהיה בתור. אשרי מי שזוכר, שטרחתו היא בתור. כולו גופי דרופטקי דין, כל הגופים הם טרחנים. גם זאת מילה מוזרה. מה הכוונה? למה מתכוונים כשאומרים טרחנים? מתכוונים להגיד, מתכוונים לחזור על הכללה שנתקלל אדם הראשון של בזיעת הפך תאכל לחם, שבלי עבודה לא תשיג שום דבר, בלי שתטרח על דבר אז לא תשיג. כתוב כאן יותר מזה, כולו הוא גופי דרופ דקיימינו, כביכול זה המשמעות של אדם לעמל יולד. כולו הוא גופי דרופ דקיימינו, הגופים נוצרו, נולדו, נבראו. הם נבראו כדי לתרוח, כדי להתייגע, כדי לעשות, כדי פשוט כדי לתרוח. זה נקרא לעמל. טובי לי דזכי, אשרי מי שזוכה, דהוי דרופטקי דאורייתא, שטרחתו היא בתורה דווקא. ננסה קצת לבאר. אנחנו היום קצת בזמן מוגבל, ואני חייב פשוט לסיים הרבה יותר מוקדם. אז ננסה לתמצת, לצמצם את הדברים. בכל אופן, כאן כתוב, משתמשים כלפי התורה במונח עמל, והמונח עמל נראה כתורך, תורך לשם תורך. זה נקרא עמל. תורך יכול אפילו להיות חסר תכלית. זה נקרא, זה המושג עמל תמיד. עמל ואבן. בני אדם עושים דברים, והדברים האלה הם או חסרי תכלית, או מתכלית רעה כמובן, זה הרבה יותר גרוע. זה נקרא עמל. עמל זה נקרא תורך שלא הביא שום פרית. לא הביא פירות, לא. במדרש כתוב, כך פותחים את הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, דורשים חז"ל, מה זה תלכו? הדאו דכתיב, חישבתי דרכיי ואשיבה רגליי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך. והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. הדאו דכתיב, ואשיבה רגליי אל עדותיך. דוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא על העובדה שהרגליים שלו הולכות מעצמם לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אני הייתי מחשב לאן ללכת, אם לפה או לפה. ואשיבה רגליי אל עדותיך, והרגליים היו מוליכות אותי מעצמם. הם לבד היו מוליכות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. את זה חז"ל אומרים על הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלך. הכוונה, מתכוונים פה ליישב. מה הכוונה? מתכוונים פה לפרש את הפסוק. מה זה בחוקותיי תלך? איך אפשר ללכת בחוקותיי? אז הוא אומר, המכוון, התשובה, בחוקותיי תלכו, זה הכוונה, שאותם חוקות, אז הם הפכו, נכנסו כך, והם פשוט נכנסו לטבע. וההילוך, מה שנקרא הרגל, מה שנקרא הליכה. אז אנחנו כאילו הולכים את החוקים. אפילו בלי דעת. החוקים כאילו נמצאים ברגליים. נמצאים כאילו ברגליים. רבותינו מגלים לנו, וכאן יש נקודה של חידוש. פירוש המילה חוקות, חוקות. חוק. אז אנחנו יודעים, כולם יודעים, כולם נתקלו באיזה אופן שהוא. מה זה נקרא חקיקה? או חוקקים להשלים במסכת סוכה, או צינור שחקקו ולבסוף קבעו, קבעו ולבסוף חקקו. כל מיני חקיקות, לחקוק דבר, זה נקרא לקחת שטח ולחפור בו וליצור מיני תעלות כאלה, זה נקרא חוקקים. חוקקים זה הכוונה שאני שם במקום, אני חופר במקום, אם הדבר הזה הוא בכלי, או שאני חופר בעץ, בצינור, או שאני חופר בקרקע ואני חוקק להשלים. בכל הדברים האלה, פירוש המילה חקיקה זה חקקן, חוק. זה נקרא תעלה מסוימת שנשפכים מים, שנשפכים מים, אז בדרך הטבע המים האלה הם תמיד ייכנסו לאותם תעלות, לאותם מקומות חקוקים, ודרך שם הדברים יעברו. סדר הדברים הוא שהדברים יוצאים, והמסלול שלהם, המסלול שלהם הוא במקום שנקבע ונעשה כאילו כלי, נעשה כאילו תעלה, שלשם הדברים האלה ייכנסו. אז כשמתעלים משהו, כשמתעלים מקום או מתעלים כלי מסוים, אז הדבר הזה פועל שהמים יעברו דו. המים, אותו שפע יעבור דו. כשאנחנו אומרים, למשל, ששלמה המלך אומר, ריש ואושר, ראש ואושר, אל תיתן לי, הטריפני לחם חוקי. אל תיתן לי אושר מדי, אל תיתן לי עוני מדי, הטריפני לחם חוקי. זאת אומרת, חוקי זה הכוונה, אותו דבר שקבוע בי, שכאילו חקוק בי, שבלעדיו, אם אני לא אמלא את מה שחקוק, זהו הדבר החסר, שהוא זה שצריך להתמלא. עושר מדי זה תוספת, זה ריבוי, זה משתפך לצדדים, זה לא נחוץ. עוני מדי, אז הבורות ריקים. הטריפני לחם חוקי, זאת אומרת, לחם חוקי זה הכוונה, כפי החוק, כפי החוק זה הכוונה, כמה שחקוק בי, כך תשפיע עליו. כמו שחקוק בי, כך תשפיע עליו. זה פירוש המילים, חוק. כשחוקקים משהו, מה שנקרא חוק גם בעולם, זה נקרא שהחוק זה דבר שמתחייב. זאת המערכת המסודרת. לפי המערכת הזאת, לפי סדר הדברים הזה, צריכים הדברים להתנהל. הדברים חייבים להתנהל. זהו המסלול שבו הדברים חייבים להתנהל, וככה הם חייבים ללכת. זה נקרא חוק. כשאדם עושה פחות מזה, אז הוא עושה דבר שהוא כנגד מה שצריך להיות. יותר מזה, לפנים משורת הדין הוא לא חייב לעשות. אבל את הדבר הזה הוא חייב, זה החוק. זאת אומרת, זה מה שנקרא חוק בלשון, בלשוננו, בלשון הקודש. חוק הוא תמיד לא מעבר לצורך ולא פחות מהצורך. זה בדיוק כפי הצורך. זאת אומרת, בדיוק כמו שחקוק, כך צריך להתמלא. יש דבר שנקרא, אם בחוקותיי תלך, בחוקותיי, אלה הם חוקות שחקק, כמו שכתוב בחזר. מה הפירוש בחוקותיי תלך? אז מלמדים אותנו רבותינו כך. המערכת הפנימית, המערכת הנפשית של כל אחד ואחד, צורת אדם באשר הוא, העובדה שאפשר לדבר עם בני אדם או אפשר לצרף אותם למערכת אחת מוכיחה שבני אדם לא נולדים במצב כאילו כאילו הקרקע שלהם היא קרקע חלקה. יש דברים חקוקים, והדברים החקוקים האלה הם אותם דברים שהם מבקשים להתמלא. זה נקרא הנפש עשויה כך, דוגמה לדבר, דוגמה. כוח הדיבור שישנו באדם. אז זאת תהיה שטות לחשוב שכוח הדיבור שישנו באדם מתפתח. בן אדם רואה וקולט, ואחר כך, אז הוא מחכה את מה שהוא ראה, כמו ש... הוא מחכה את מה שהוא ראה, הדיבור זורם, הדיבור הולך, בן אדם לא חסרות לו מילים, הוא לא צריך לעמוד ולהתבונן לפני שהוא מתחיל לדבר. הרוב המכריע של דיבורים שמדוברים בעולם, אז הם מדוברים בלי כל מחשבה תחילה. הם מדוברים. זה מדובר. וזה לא ייתכן שאת הדיבורים האלה, אז האדם מצא באיזה מקום, את כל המערכת הזאת, להשתמש באותם מילים, להשתמש באותם אותיות, להשתמש בצורה הזאת, בצורות הביטוי האלה. בן אדם לא מוצא את עצמו אף פעם שחסרה לו מילה, אלא אם כן הוא לקוי במשהו. אבל לא חסרה לו מילה, בדרך כלל. את אותם מילים שהוא רגיל בהם, לפעמים חסרות לו מילים, כי הוא באמת לא יודע. אבל המילים שהוא רגיל בהם, האופן איך שהוא מדבר את המילים, אז לא חסרות מילים. זה מוכיח, ואת הדבר הזה אומרים רבותינו להגיה. להגיה, זה גם המקור, הוא גם בדברי חז"ל עצמם. זה נקרא חוקותיי. זה נקרא האותיות חקוקות בנפש. האותיות חקוקות בנפש, הן נמצאות. כביכול בורא העולם, כשהוא נתן לנו את הנפש, כשהוא נתן לנו את הנפש הזאת, אז הוא נתן לנו אותה עם כל החבבית אותיות. אנחנו צריכים רק להתחבר לזה, לעורר את זה. כן. אז זה לוקח זמן לאדם. אבל אם אנחנו היינו צריכים להמציא את כל זה, או כל אחד ואחד היה צריך להתחיל מחדש, אז זה צריך היה, כל דיבור היה לוקח לפחות, לפחות עשרות מונים יותר זמן. וגם אי אפשר היה לעשות את זה, זה הכבד, זה הקשה, זה הבלתי אפשרי, זה לא שייך, זה פשוט לא שייך. כביכול, בורא העולם שעשה לנו את הנפש הזאת, כמו שכתוב בפסוק, הוא נתן לנו אותה כך שהיא ניתנה בצורה כזאת דוגמה, כשכתוב בחז"ל אברהם אבינו מהיכן למד תורה, יש כמה דעות, עד לדעה שנעשו לו שני כליותיו כשני רבנים ומהם למד תורה. זאת לא הדעה האחרונה. הדעה האחרונה אומרת שמעצמו למד. אפילו את הכליות הוא לא היה צריך. הוא למד את זה, מה זאת אומרת מעצמו? מעצמו ולא מהכליות. מעצמו למד. כליותיו נעשים לו כשני רבנים, זה עדיין לא הוא עצמו, אבל מעצמו למד תורה, זה הכוונה שהוא למד את זה מעצמו. זאת אומרת שבעצם, באמת התורה נמצאת איתה. כביכול בורא העולם שעשה לנו את הנפש הזאת, נתן לנו את נפשנו, נתן לנו את נפשנו, וחקק בה. את כל התורה כולה. שהעובר לומד את כל התורה כולה. כן. ומלמדים אותו, כתוב, כל התורה כולה. ונר דלוק על ראשו, וצופה בו מסוף העולם בעצמו. מה זאת אומרת מלמדים אותו כל התורה כולה? מלמדים אותו. הרי לא שייך מלמדים אותו. הרי מדובר פה על עובר בדווקא, לא מדובר פה על עובר. זאת אומרת, פה מדברים על... הפירוש של מלמדים אותו זה הכוונה. קובעים בו את הדברים האלה. כך מלמדים אותנו רבותינו, כך כתובה. בהרבה מדברי רבותינו, כתובה שלה, כך כתובה גרה. מלמדים אותו כל התורה כולה, זה הכוונה, קובעים בו. כל התורה כולה נקבעת בו ונמצאת בו. היא קבועה בו, היא נמצאת בו. מלמדים אותו כל התורה כולה. מלמדים אותו זה לא הכוונה שנותנים לו את זה לתודעה. מכניסים לו את זה לתודעתו. כשהוא בר, אין לו את זה אדם. הוא לא צורת אדם. מלמדים אותו. מה שהוא למד, כשהוא היה נשמה תחת כיסא הכבוד, את זה הוא כבר למד. ומה שהוא ילמד, את זה הוא ילמד אחרי שהוא יצא לאוויר העולם. מה שהוא לומד כעובר. מה הוא לומד כעובר? איזה חלק הוא לומד כעובר? מה שהוא למד תחת כיסא הכבוד, הוא כבר למד. וכשהוא עובר, אז מלמדים אותו כל התורה כולה. כעובר. זאת אומרת, כיצור חי. מלמדים אותו כל התורה כולה. כי יצור חי יש בו רק התחלה של חיבור. זה לימוד בפני עצמו. הלימוד הזה זה שקובעים בו, מלמעלה קובעים בו את כל התורה כולה. כל התורה כולה נמצאת בו, היא כתובה בו. כשהוא מתבונן בעצמו, והוא מכיר את עצמו באמת, והוא רואה את עצמו כעצמו האמיתי, כמו שהלל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן. וכשהוא אמר אני, אז הוא התכוון לשם שמיים. זאת אומרת, הוא התכוון לעצמו, ויחד עם זה הוא התכוון לשם שמיים. אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה אני. ויש מי שיודע להגיד אני ולהתכוון לעצמו, ויחד עם זה להתכוון לשם שמיים. זה מין עצמו כזה, שמי שתופס כך את עצמו, אז הוא יודע כל התורה כולה. זה נקרא חוקותיי, חוקותיי. הדברים טועים. הדברים חקוקים בנו כך שכל מה שאנחנו צריכים זה רק את הדברים האלה להוציא לגילוי, להפעיל אותם, להוציא אותם לגילוי. הם אלו שצריכים להתגלות. אותם דברי תורה, כמו שכתוב בחז"ל, בכל מקום, אותם דברי תורה שהדעת לא תופסת בהם מהלך, אין לנו בהם טעם ודעת, הם אלו שנקראים חוקה, כמו שידוע, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. זאת אומרת, הדברים חקוקים, קבועים. זה כמו שאנחנו כבר כמה פעמים אמרנו את זה פה. כשחוקקים דבר בתוך צינור, כשחוקקים אותו. אז החקיקה הזאת היא הצינור. זה הפך להיות הצינור בעצמו. הצינור, אחרי שהוא נחקק, אז כך הוא נראה, הוא כעת נהיה צינור. הגמרא אומרת שזה נקרא שינוי. בעיקר הקציצתא והשתא צינור. קודם הוא היה בול עץ ועכשיו הוא נהיה צינור. זה נהיה צינור, זאת אומרת, עצמו של דבר נשתנה. כשאנחנו מדברים על אותה חקיקה, שכביכול בורא העולם חקק בנפשותינו, אותם חוקים, חוקה חקקתי, כך כתוב, כך אומר הבורא, חוקה חקקתי. כשאנחנו מדברים על אותם חקיקות, החקיקות האלה הם דברים שאין לנו מהלך לתפוס אותם, אבל הדברים האלה הם מציאות אצלנו. כך להבין, להבין כמה מילים, בכמה משפטים להבין. כל אחד זה ברור לכל אחד שכשאדם תופס כל דבר שהוא בעולם, אז הוא תופס אותו באופן שהוא מקשר אותו למערכת ידועה. מה פירוש כשאני קולט משהו? אני קולט משהו, זה הכוונה שיש לי כמה דברים מוכרים, והדבר הזה נכנס לאותה רשימה של הדברים המוכרים, זה נקרא מצטרף. התפיסה שאני תופס את הדבר הזה מצרפת אותו לדברים שכבר הכרתי, דברים שאני מכיר. אם אני רואה דבר שהוא לא נכנס ולא מצטרף אליי לשום מערכת, זה פירוש דבר שאני לא תופס, אין לי בו שום תפיסה, הוא לא מצטרף אצלי לשום מערכת. זה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, זה לא מכל הדברים שאני מכיר. זאת אומרת, זה נקרא שלא תפסתי בו שום דבר, אין לי בדבר הזה שום תפיסה. אבל כל תפיסה של דבר מחייבת, מכריחה. תפיסה פירוש שאני מחבר את הדבר הזה, כך תפסתי אותו, אני מחבר אותו למערכת מוכרת, אני שם אותו בתוך. אני מצרף אותו למהלך מוכר. כך אני תופס כל דבר בעולם חוץ מאשר את עצמי. את עצמי אני לא תופס בכלל. התפיסה שאני תופס את עצמי, זה משהו אחר לגמרי. זה לא נתפס אצלי אף פעם כחלק ממערכת. אני עצמי, תפיסת עצמי, תפיסת אני, היא אף פעם לא חלק ממערכת. אף פעם לא נתפסת כחלק ממערכת. אף פעם לא משתייכת למערכת. היא בעצם טבעה מחוץ לכל מערכת. ישנם מציאויות כאלה שתפיסת עצמי מחייבת. העצמי הזה, אז הוא לא עצם העובדה שאני קיים, אלא העצמי הזה, זה פירוש שאברהם אבינו מעצמו למד תורה. אברהם אבינו לא למד תורה בשום מהלך, שום מהלך. ישנם כל מיני מהלכים, ישנם מהלכי חוכמה שהם נמצאים במוח, ישנם מהלכי בינה שנמצאים בלב, ישנם מהלכי דעת שנמצאים גם כן במקומות או בכל הגוף או במקומות מסוימים בגוף, ישנם מהלכי עיצה שנמצאים בכליות. כל המערכות האלה הם כולם מערכות של תפיסת דברים בתוך סדר, בתוך מהלך. אני תופס דברים בחוכמה, בתבונה, בדעת. אני יכול גם לתפוס דברים בדרך מה שנקרא כליות יועצות. אותו מאן דאמר שאומר שאברהם אבינו למד תורה מעצמו, אז הוא לא למד תורה מהכליות. לא מחוכמתו ולא מדעתו, לא מבינתו ולא מעצתו. הוא למד תורה מעצמו. מעצמו הוא למד. ללמוד מעצמו, זה הכוונה, שתפיסת עצמי כוללת בתוכה תפיסת דברי תורה גם. תפיסה. הפירוש, כשאני תופס את עצמי, הרי אני תופס את עצמי כמציאות, כנמצא, כקיים, התפיסת עצמי כוללת בתוכה תפיסת מציאות. תפיסת המציאות הזאת כוללת בתוכה את כל התורה כולה. כך זהו העצמי האמיתי, זהו העצם האמיתי. כשדוד המלך אומר, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. בכל יום הוא אומר, הייתי מחשב, לאן אני הולך? לפה, לפה, לפה. כך צריך. מחשב. צריך לדעת לאן. תוך כדי זה שהוא חשב, אז הרגליים היו בעצמם, הרגליים לבד. היו מוליכות אותו לבתי כנסיות ובתי מקום. הוא מצא את עצמו, הוא חשב, ופתאום הוא ראה את עצמו שהוא חושב בבית המדרש. הוא חשב לאן ללכת, מצא את עצמו בבית המדרש. מי עשה את הדבר הזה? רגליו. רגליו עשו את הדבר הזה. האיברים הרחוקים ביותר מן הדעת הם הרגליים. הם רוצים לדבר על דבר שהוא לא נעשה בדעת, זה נקרא דבר שנעשה בהרגל. כשרוצים לדבר על דבר שהוא ההפך הגמור מדעת, ההפך הגמור מדעת, זאת אומרת ההפך הגמור משכל, אז קוראים לזה, קוראים לזה בלשון הזאת הרגל. הרגליים הם הדבר הרחוק ביותר מהדעת. הדבר זה נקודת ההפך בקומה של האדם מן הדעת. הרגליים, גם הרגילות, גם מצוות שאדם דש בעקבה. כשאדם הולך, אז הוא הולך. הוא הולך בלי נסים, בלי שום כוונה. ללכת, זה כמו נסקי רגל. זה בלי שום כוונה. זה ממילא ככה. אין פה שום כוונה ושום מעשה. הולכת והנזק יוצא כאילו מאליו. זה הרגליים. זה ההרגל ואלו הם הרגליים. איך נכנסים דברי תורה לתוך הרגליים? איך התורה נקלטת, מתקבלת, והיא מתערבת כך במחזור הדם שגם הרגליים מובילות לאן שהתורה רוצה? הרגליים עצמה. זה מה ש... זה הכוונה בדברי חזל, ליישב את האם בחוקותיי תלך. פירוש הדבר. הדבר כך חקוק בי בצורה כזאת, וכל הקומה כולה היא מצטרפת לחקיקה הזאת. זאת אומרת, אותה חקיקה היא חקיקה ש... חלה. זה דבר שהוא מצורף למחזור הדם. זה דבר שהוא עובר בכל הקומה כולה. כל האיברים כולם חיים בתוך מחזור הדם הזה, ומחזור הדם הזה זה מחזור דם שהוא כלול, כלול מכל מה שחקוק בנפש. כשהתורה נלמדת מעצמו, זאת אומרת, כשהתורה מתחברת בצורה כזאת לעצמו של אדם, והיא נעשית חלק ממנו, כך, אז גם הרגליים הולכות. הרגליים הולכות לבד, הן לא צריכות את הדעת כדי להגיע לאן שצריך. באופן טבעי הוא מכוון למציאות הזו, בדיוק כמו שבטבעו של אדם, אז הוא מכוון את עצמו גם בלי דעת למקום שיהיה לו נוח יותר, למקום שהוא יוכל יותר טוב לנשום. האדם עושה את זה גם בתוך שינה, גם לגמרי בלי דעת. הוא מכוון את עצמו כך, מכוון את גופו כך, מכוון את מצבו כך, שהוא יהיה מחובר אל הקיום, אל החיים. הדבר הזה נמצא בו וקבוע בו, וזה דבר שלא צריך את הדעת כדי להגיע לזה. הדעת מיותר, הדבר הזה קורה לבד. כך בדיוק מקבלי התורה, אם בחוקותיי תלך. יש הרי קושי. כל הראשונים עומדים על השאלה. כל הראשונים, כולם. שאלת ראשונים, שאלת אחרונים, שאלה גדולה, ושאלה שנשאלת ונשאלה. הכלי יקר כאן בפרשה הזאת מביא בשם אברבנל שבעה תירוצים על השאלה הזאת. למה כתובים בתורה רק היהודים שהם שייכים לעולם הזה, ולא כתוב מילה אחת על שכר העולם הבא? וזה העיקר. היהודים של העולם הזה כן ראויים להיות נזכרים, ויהודי העולם הבא לא ראויים להיות נזכרים. עוד קושיית ראשונים, זו קושייה עתיקה, גדולה. נקודת החידוש היא שכביכול בורא העולם ברא את עולמו כך, שכשאנחנו מכניסים את התורה לעצמנו, והתורה נמסכת והיא חלה בעצם חיינו, היא קבועה בנו, אז התורה נמצאת גם בעולם הזה. התורה נמצאת בעולם הזה רק אם בחוקותיי תלך. כשם שאנחנו מצרפים את התורה שאנחנו מקבלים, אנחנו מצרפים אותה לעצם חיינו, אז כביכול בורא העולם מצרף אותה גם הוא לחיבור שהוא מחבר את רצונו עם העולם הזה. אם הרגליים הולכות לתורה, אז הארץ נותנת גם את יבולה. מה לארץ ולקיום התורה? ונתנה הארץ יבולה, עץ השדה ייתן פריו. פירוש הדבר, כשאנחנו בחוקותיי תלכו, כשאנחנו הולכים באותם חקיקות, באותם תעלות, באותם גליפות ששם, שכביכול בורא העולם גלף בנו, חקק בנו, ושם באותם מערך, באותם מערכות, אנחנו מזרימים. את כל חיינו. אז כנגד זה, כנגד זה, אז גם חיי העולם הזה מצטרפים לתורה. כנגד מה שאנחנו נותנים את גופנו, אז כביכול נותן בורא העולם את הגוף של העולם גם לתורה. זה החידוש. זה שמקבלים על תורה העולם הבא, זה לא חידוש. החידוש הגדול, החידוש הגדול, שגם פה, גם פה בעולם הזה התורה נמצאת. זאת נקודת החידוש. דיברנו על מושג עמל. אמרנו שתהיו עמלים בתורה. עמלים בתורה. עמלים בתורה פירוש. השימוש, וכאן צריך להבין, השימוש במושג עמל כלפי התורה זה שימוש במין תרחה כזאת, שהתרחה הזאת לא מובנת בדעת. זאת תרחה שאנחנו פשוט לא יודעים מה היא שייכת, מה היא תיתן לי, מה תיתן לי התרחה הזאת. אחד האמוראים משתכח תלמודו, שכח הלכה מסוימת, אז אמרו לו תלמידה, תקרא לאותו תלמיד שמסרת לו את ההלכה, תקרא לו, הוא יבוא ויחזור בפניך על אותה הלכה שהוא קיבל ממך, והוא יזכיר לך את זה. אז אמר לו, אני אלך אליו, לא שהוא יבוא אליי, אני אלך אליו. למה? אומרת הגמרא, הכי מסתיה מילתא תפי, משום יגעת ומצאת. אנחנו מבינים יגעת ומצאת, יגעת, יגעת, זו הכוונה, אני מתייגע להבין, אני מנסה, אני משתדל להבין. אבל שאני אלך אליו במקום שהוא יבוא אליי, מה לזה ולזה? מה לזה? מה לשייך? מה זה שייך ליגיעת התורה? מה זה שייך ליגיעת התורה? זאת נראית תרחה סתם, זאת נראית תרחה ללא צורך. זה נקרא שתהיו עמלים. תשעבדו גופכם לתורה. לא להתייגע כדי להבין. להתייגע כדי להבין זה דבר פשוט שצריך. לשעבד גופו לתורה. לשעבד גופו זה הכוונה לתרוח תרחות כאלה, שהתרחות האלה הם לא תמים, לא תמים. ובדרך כלל אנחנו לא מבינים מה יש בתרחה הזאת, מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל אם אני במצב נוח יותר או במצב נוח פחות? מה ההבדל? אני מקריא את לשון הרמב"ם. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד. ומצער גופו תמיד. מצער גופו תמיד לא מוסיף שכל בהבנה הפשוטה שלנו. זה נקרא עמל. זה נקרא עמל. במובן של תורה, זה, לזה קוראים עמל. זה נקרא עמל. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, עמלים בתורה, כך, בצורה כזו, התורה נחקקת בכל צורת האדם. וזה מגיע עד לאיברים הנמוכים ביותר, עד לרגליים. זה נקרא אם בחוקותיי תלכו. אם אנחנו נלך בחוקותיי, אז כביכול בורא העולם גם הוא יחקוק את התורה, בתוך מערכת העולם הזה. התורה מתרחקת מפה, כמה שאנחנו מרחיקים את גופנו מהתורה. אפילו אם אנחנו מתבוננים בתורה, מבינים בתורה, אז התורה נמצאת. אבל בחיים הפשוטים, בחיים הנחיים, בחיים שאנחנו חיים אותם פה, עם הגוף פה בעולם הזה, בתוך החיים הנחיים האלה אין לה תורה ולא כלום. התורה לא נמצאת. פה התורה לא נמצאת. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, עמלים בתורה. לשון הרמב״ם, הוא מצער גופו תמיד. מצער גופו תמיד. רק בצורה כזו. אם בחוקותיי תלכו, אז ונתתי גשמכם בעיתם. אני חוזר רבותיי, אני חייב לסיים פה, אני חייב ללכת לאיזה צורך ש... תן לחכם ויחכם עוד.